אנחנו בשיעור שני בדין קבוע. בשיעור הראשון דיברנו על המקור של קבוע, על סוגיות הגמרא, והיום נדבר בעזרת השם על הסברות של קבוע. עכשיו אני רוצה לדבר על הסברות, אני רק אומר, זה לא שאנחנו יכולים להבין בדיוק למה בכלל התחדש דין קבוע. יש דברים שהם גם קבלה שהייתה לחז"ל, אבל אנחנו צריכים להבין עדיין בסברה מה אומר דין קבוע, וזה מה שאנחנו ננסה לעשות כרגע. אפשר להבין את החידוש של התורה בקבוע בשתי צורות. דרך אחת, בדרך כלל יש לנו כלל, הולכים אחרי הרוב. במקרה של קבוע יש לנו חידוש שלא מתחשבים ברוב. שהרוב כמאן דלית אדם, לא מתחשבים בראש, כאילו יש אותה כמות של היתר ואותה כמות של איסור. זו הבנה אחת בדין קבוע. זאת ההבנה שבה מבין השב שמת את השמת הדלת, כך מבין הפרי מגדים, כך מבין הקרייטי ופלייטי, רביונות בן אייבשיץ, כך מבין בבינת אדם. זאת הבנה אחת בקבוע, לא מתחשבים, זה החידוש, לא מתחשבים ברוב, אין את החידוש המיוחד של אחרי רבים להטות. וסליחה, לא מתחשבים ברוב, והרוב נחשב כאילו לא נמצא. וממילא יש כאן כאילו חצי חצי, תכף אנחנו נסביר את זה יותר. יש אפשרות שנייה. אפשרות שנייה, כדי להכריע ספק צריך 100%. 100% הסכמה, אי אפשר בפחות. אלא שאם יש רוב, אז התורה גזרה שהמיעוט מתבטל אל הרוב, והוא מקבל את הדין של הרוב, אחרי רבים להטות. ולכן, ככה בכל הדברים, בסנהדרין, בתערובות, המיעוט מתבטל אל הרוב. מה חידוש התורה בקבוע? חידוש התורה בקבוע שהמיעוט לא מתבטל. בגלל שהוא חשוב, הוא לא מתבטל. אם הוא לא מתבטל, לכן אין הכרעה. כיוון שאין הכרעה, המצב נשאר כמו ספק, כמו מחצה על מחצה, ולכן אי אפשר להקל או להחמיר, יש לנו ספק לפנינו. אני אנסה להסביר את שני הדברים, אני אשתף אתכם במצגת כדי להסביר את הדברים קצת יותר. בואו ניקח כזה. חידוש התורה בקבוע. זה האפשרות הראשונה שאמרנו, שבדרך כלל הולכים אחרי הרוב, והחידוש כאן שלא מתחשבים ברוב. חידוש בקבוע שלא מתחשבים ברוב. הרוב כמאן דלייתא דמי. אנחנו אומרים, תשמע, כאילו שהרוב לא נמצא. הרוב כאילו, בגלל שמדובר על דבר קבוע, כאילו הרוב לא נמצא, ולמעשה רואים כאילו יש חצי יותר וחצי איסור. אז זאת אפשרות אחת. האפשרות הזאת אמרנו, זה למשל שב שמת את ה... למשל פרי מגדים, למשל בינת אדם, למשל, ראיתי ופלייתי, זה אותו אחד כמובן. זאת אפשרות אחת. האפשרות השנייה שיש לנו בקבוע, היא שכדי להכריע, ספק צריך 100 אחוזי הסכמה. כדי להכריע ספק אני צריך הסכמה מלאה. אז איך אני מכריע ספק בדרך כלל? כלומר, בדרך כלל, כשיש רוב ומיעוט, גזרה התורה שהמיעוט יקבל את דין הרוב. כלומר, התורה גוזרת שהמיעוט מקבל את דין הרוב. שהמיעוט, נגיד, מתבטל אל הרוב. זה חידוש התורה ואחרי רבים להטות. בקבוע, חידשה התורה, אני אומר חידשה התורה כי ראינו שהדעות המקובלות שזה דין תורה, שהמיעוט לא מתבטל מחמת חשיבותו. ולכן אין הכרעה. כיוון שהוא לא מתבטל, לא יכולה להיות הכרעה. ולמעשה, אם התורה אומרת, כל קבוע כמחצה על מחצה אדם, היא לפי ההסבר הראשון זה ממש חצי וחצי. לפי ההסבר הראשון זה לא חצי וחצי. זה לא חצי וחצי, פשוט אתה לא יכול להכריע. כי אתה צריך 100% הסכמה, והמיעוט לא מתבטל אל הרוב. ולכן אתה לא יכול להכריע. הדרך הזאת, עוד מעט אנחנו נראה אותה. בניסוח דומה לזה, של רב מוישה סולובייצ'יק, אבל אני אנסה אולי להגדיר קצת יותר את הדברים.
אבל עדיין הרב כתב שבדרך כלל הולכים אחרי הרוב. למה הולכים אחרי הרוב? נכון, אנחנו מוכרחים לצד השני שאומר אחרי רבים להטות. אז כאילו שני הדברים זה בעצם נובע מאותו מקום.
כן, אבל אני אסביר למה הם שונים. בואו נסתכל, נראה אם אני אצליח לעשות מה שניסיתי. או, הצלחתי. הצלחתי, יפה מאוד. הכנתי לכם שלושה ציורים, אתם רואים? מה הם שלושת הציורים? איזה ציור מראה לי תערובת רגילה?
השמאלי.
השמאלי התכוונת לזה כנראה, אם אני לא יודע. כאן יש לנו תערובת רגילה שיש מיעוט ורוב, והמיעוט בטל אל הרוב, נכון? זאת תערובת רגילה, המיעוט בטל אל הרוב. מיעוט בטל פשוט. אז זאת תערובת רגילה. איפה נמצא הציור שאמרנו שעכשיו שמטת והפרי מגדים, ההבנה הראשונה שלנו?
באמצעי. שאין יש לנו רוב, אבל אנחנו מבטלים את היתרון של הרוב. נשאר כאילו שני דברים שווים.
בדיוק. אז האמצעי, האמצעי למעשה, נגיד, הרוב נשאר, הרוב נשאר. בהגדרה של האמצעי, אנחנו נכתוב כאן, הבנה אחת קבוע, לא מתחשבים ברוב, כאילו יש בתערובת חצי חצי. לפי ההבנה הזאת, כשהתורה אומרת, כשאנחנו אומרים כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, אתם רואים, אנחנו לא מתחשבים ברוב, מחקתי את הרוב, ויש כאן כאילו אותה כמות עכשיו, כאילו חצי וחצי, יש כאן בדיוק אותה כמות. לפי ההבנה השנייה, לפי ההבנה השנייה, אמרנו שהרוב נשאר, אבל גם המיעוט נשאר. המיעוט לא בטל וממילא אי אפשר ללכת אחרי הרוב. הרוב נשאר, לא כמו בהבנה הקודמת, שכאילו הרוב כאילו ירד לחצי. אבל גם המיעוט נשאר. וממילא אי אפשר ללכת אחרי הרוב. כדי ללכת אחרי הרוב, צריך שהמיעוט יתבטל. קודם כל כתבתי את ההבנות, הציורים עוזרים לכם קצת? אני חושב שהם עוזרים להמחיש קצת, נכון? הציור הראשון?
כן, ממש.
כן, כן, עוזר.
כן, המיעוט בטל, או שהרוב בטל, זה הציור, הבנה הראשונה שקבוע, שפשוט אין רוב, יש 50-50, או שהכל קיים, אבל בגלל שהכל קיים, אי אפשר להכיל את הכלל של אחרי רבים להטות. עכשיו, ננסה קצת יותר להוסיף ולחדד, ו... קובץ שיעורים כותב בשם רב מוישי סולובייצ'יק, עבדה דומה לשתיים, אני מנסח את זה קצת אחרת, אבל זה, הכיוון הוא אותו כיוון, קובץ שיעורים חלק ב', ביורים על שב שמטת, סעיף כף א', הוא בהתחלה מביא את ההבנה הראשונה, ההבנה הרגילה, המקובלת, והוא אומר, לפי הבנה אחת, לא מובן הדין של כל דה פריש מרוב הפריש. יש לנו דין הרי, כל מה שפרש, פורש מהרוב. עכשיו אנחנו מדברים עכשיו על מקרה של קבוע, כלומר יש לנו עכשיו מציאות של קבוע. 9 חנויות של בשר כשר, חנות אחת בשר לא כשר, אבל משהו פרש משם. כאשר משהו פרש משם, אנחנו אומרים, עכשיו זה פרש מהרוב. שואל רב מוישה סולובייצ'יק, לפי ההבנה הראשונה, במקרה של קבוע, אנחנו אומרים שהרוב כמאן דלייתא דמי, אין רוב. אם אין רוב, אלא יש חצי חצי, אז אם פרשה חתיכה, מאיפה היא פרשה? היא פרשה מחצי. כי אין רוב. לכן הוא אומר, בשם רבו יש הסולובייצ'י, שהרוב קיים, אלא שהמיעוט הקבוע נדחה מפני הרוב. זה לא בדיוק הניסוח שלנו, אבל ננסח בניסוח שלנו, נגיד שהמיעוט לא מתבטל. ולכן החתיכה פורשת מהרוב. בואו ננסה רק להסביר את מה שהוא אומר כאן. אני הכנתי לכם גם כן ציור בשביל זה. איך אומרים, תמונה אחת שווה 1,000 מילים. אוקיי. כאן יש לנו קבוע. לפי ההבנה הרגילה, אמרנו שקבוע, בגלל הקביעות, כמחצה על מחצה דמי, אין רוב. חצי, חצי. זה הדין של קבוע, ולכן בקבוע אנחנו אומרים שהחתיכה לא מתבטלת, למרות שיש תשע חנויות של קשרה ואחת של טריפה. אז אנחנו לא אומרים שהולכים אחרי הרוב, כי חידוש התורה בגלל שקבוע, אין רוב, חצי חצי. אם משהו פרש החוצה, אנחנו אומרים עכשיו זה בסדר. כל דה פריש מרוב הפריש. שואל הרב מויסס סולובייצ'יק, השאלה הזאת כבר נשאל אותה, השיטה מקובצת בכתובות הפתטבר, שלכאורה החתיכה פרשה מחצי, כי לפי ההבנה הראשונה, אני אומר שיש כאן חצי וחצי, אז החתיכה שפרשה, פרשה מחצי. ובגלל שהיא פרשה מחצי, אז אני לא יכול להגיד כל דה פריש מרוב הפריש ולהתיר אותה. לעומת זאת, לפי ההבנה השנייה, לפי ההבנה השנייה בקבוע, אין שאלה, כי הרוב נשאר, הוא פשוט לא יכול להכריע, כי המיעוט עדיין קיים, המיעוט לא מתבטל, אבל הרוב נשאר. וממילא, כשהחתיכה פרשה, היא פרשה מהרוב. אז הדבר הזה הוא כל דה פריש מרובה כל דה פריש מרובה פריש מהווה קושייה על שיטה אחת, שהרי לפי שיטה אחת החתיכה שפרשה פרשה רק בחצי. הרי קבוע חידש שאין רוב אלא חצי חצי. אז זה למעשה, זאת שאלת השתמק, זאת הוכחת למוישה סולובייצ'יק, כנגד הבנה אחת, לפי הבנה שתיים, אין שאלה, כי הרוב עדיין קיים, ולכן החתיכה פרשה מרוב. אפשר להסביר עדיין גם את הדרך האחרת, קצת יותר מדוחק, אבל אפשר להסביר אותה, ובשיטה מקובצת וכתובות, אז הוא אומר, מכל מקום, כשנולד למוצא ספק בחתיכה הזו, בדפריש נולד לו, כלומר, כיוון שהספק נולד רק אחרי שהחתיכה פרשה, אז מעולם לא דנו על התערובת מדין קבוע. אז אין לה דין קבוע. אז אפשר ליישב את זה, כיוון שהספק היה לאחר שהחתיכה פרשה, ממילא אין כאן דין קבוע, ולכן דנים אותה כפורשת מהרוב.
הרב?
כן.
אולי זה תלוי אם אנחנו רואים את הפסק הזה של קבוע כמחצה למחצה כהנהגה או כהכרעה.
נכון. זה נכון שלפי, תראה, זה לא בדיוק, אבל זאת שאלה שקשורה לדבר הזה. זה נכון שאם אני אומר שזה חצי-חצי, אז כאילו משהו במציאות השתנה, כאילו יש לי חצי וחצי, זה כאילו יותר קרוב להכרעה. לפי הדרך השנייה, לא השתנה שום דבר, הכל אותו דבר. רוב, מיעוט, אין שינוי, התורה לא אומרת שזה כבר לא רוב. רק יש איזו הנהגה כזאת, כמו שאתה אומר, שאי אפשר לבטל, וזה קרוב לזה, למרות שהשלב אתה שואל, היא שאלה שיש בהחלט המקום לדון בה בפני עצמה.
לא, אני אומר את זה אולי כתשובה, כתשובה לסוברים, כמו הדרך הראשונה, איך הם יענו לשאלה של הרב סולובייצ'יק, שזה סך הכל הנהגה, אבל זה לא, אבל כשדנים על פריש, אז עדיין אפשר לראות את זה כלא ממש כמחצה על מחצה.
אפשר, תראה, זה כמובן שאם אני מבין מה שאתה אומר עכשיו, כמובן שאם אני דן כהנהגה זה יותר קל, מהנהגה יותר קל לנו שיש סתירות, מאשר בהכרעה יש לנו את זה כמה פעמים בחקירות למדניות באמת, אם כי זה עדיין צריך אולי קצת יותר, בוא נאמר, זה אפשרי, אני לא חושב שזה קושייה שאי אפשר לחיות איתה, אני חושב שזה אפשרי מה שאתה אומר, או הניסוח של השיטה המקובצת. למעשה, אתה אומר, לוקח את השיטה המקובצת ואומר, למה אפשר להגיד את זה? אפשר אולי להגיד אולי שבאמת זה שונה פה ופה, כי זה רק הנהגה, זה לא שהכרענו. אז אתה יכול להגיד שבתוך התערובת אתה מכריע שזה חצי-חצי, מבחוץ אתה אומר, לא מכריע, בתוך התערובת יש הנחיה של חצי-חצי, כשיצא יש הנחיה של רוב. אפשר להגיד את זה. לפי הבנה שתיים זה קצת יותר חד. אני רוצה להביא נפקמינות בין ההסברים השונים, שזה יחדן לנו קצת יותר את ההסברים. עכשיו שמעת ד' ג' אותו רגע. מביא שאלה של גאוני בתראי. זה נשמע כמו שאלות של רב ירמיה בש"ס. כתוב בתשובת הגאונים בתראי, שאלה מהגאון, מוהר"ם בקהילת קודש וילנה, להגאון מורינו השי, מה השאלה? באחד ששחט שבע בהמות, ואחר כך נמצא באחת שנקב בית הכוסות. אז יש לנו שבע בהמות, ו... אחת מהן טרפה. נרשום לנו רגע. יש שבע בהמות. אחת מהן נטרפה. למעשה יש שש. אחת, לא משנה. וקודם שנולד הספק, נמכר חצייה של בהמה אחת בחזקת כשרות. מנימה דגם חצי השני מותר, מאחר דחציו הנמכר מותר. מטעם כל דפריש, מרוב הפריש, ואנו יודעים בוודאות שזה חציו השני. אם כן, איך נחלק בהמה אחת, נאמר שחצייה מותרת וחצייה אסורה. כלומר, בהמה אחת כשרה, בהמה אחת מתוך הכשרות, חצי ממנה נמכר, לפני שנולד הספק. אם החצי הזה נמכר לפני שנולד הספק, אז החצי הזה בוודאי כשר. נכון? החצי של הבהמה בוודאי כשר. הוא פרש מהרוב. שהיו כשרות. אז החצי של הבהמה הוא ודאי כשר. זה ברור. הספק הוא לגבי החצי של הקבוע. מה הדין של החצי השני? האם חצי מהבהמה, מהבהמה כשר וחצי טרף? מה בדיוק החצי השני? כי החצי הראשון, אנחנו רואים, הוא פרש לפני הספק. ולכן הוא בטוח כשר. לחצי השני יש לנו ספק. אומר עכשיו שמטת,
אבל למה החצי הראשון יש לו דין של פריש?
כי ברגע שזה נמכר, לפני שנודע הספק, הוא כאילו יצא מהתערובת. הוא כאילו יצא החוצה. הוא כאילו עכשיו לא שייך לתערובת, הוא בפני עצמו, כאילו צבעת אותו. אז לכן יש לו דין של פריש, הוא כאילו יצא החוצה. והוא מביא שיש כאלה שעשו את הכבש הזה, את הבהמה הזאת. הוא ממש כותב ב... תקיפות כזאת, רגע, הוא מביא את הפרי חדש, שדן בדבר הזה, הוא אומר ש... אומר, הוא ראה בפרי חדש, והוא כתב, הפרי חדש כותב, שאף אחד לא כיוון להלכה נכון, והם התבלבלו וחשבו שבאמת צריך לאסור, אבל הוא אומר, לא, לא נכון, צריך להתיר, וכן המנהג פשוט, אף בכבש אחד להתיר מה שנמכר, מה שנמכר כבר, כלומר, מה שנמכר... בטוח בסדר, כי הוא כבר פירש. ומצד שני, לאסור את מה שנשאר בחנות, שעדיין לא פירש. אז הוא אומר, מה שנמכר יהיה מותר, מה שנשאר בחנות יהיה אסור, לא הוא אומר, זה הפרי חדש. עכשיו שמעת את האדם הזה והעריכות. אני אצטט אותו, זה כבר ארוך. רגע. עכשיו שמעת את הטוען שכל הבהמה מותרת. אני לא אביא אותו כרגע בציטוט, כדי שאנחנו נקצר קצת. הוא דן בזה שם, ואחרי זה הוא דן בפרי חדש, ואחרי זה הוא רוצה להתיר את הכל. אני רק אצטט קצת, אבל אני לא אצטט הרבה. אני אצטט בדילוגים פשוט. טוב, אני אסביר את מה שהוא אומר, הוא רוצה להתיר את הכל. אבל אני אסביר את דבריו, הלשון שלי יהיה קצת יותר מהר. למה להתיר את הכל? אז הוא אומר ככה, יש לנו כלל, כל קבוע כמחצה למחצה דמי, נכון? ואם כך, החלק שנשאר בתערובת, יש בו 50% איסור, 50% היתר. חוץ מזה, בתוך הכבש הזה, יש חצי שכבר פרש, שהוא בטוח היתר. כלומר, יש לנו חצי שפרש, שהוא בטוח היתר, ויש לנו עוד רבע מהחצי של התערובת. בואו נצייר את זה רגע, שתבינו מה הוא מתכוון. לא יודע אם זה ילך לי פה או לא, בוא נראה. בוא נלך. אוקיי. אז שימו לב, תסתכלו בציור. עכשיו שמעת את האומר, תראה, יש לי חצי שהוא בטוח יותר, האדום שמעתם רואים? חצי שהוא בטוח יותר כי הוא פרש הרי. הוא פרש קודם. החצי השני, עליו יש דין קבוע. מה אומר דין קבוע? דין קבוע אומר שקבוע כמחצה על מחצה דם. כלומר, החצי השני יש בו 50% יותר, 50% איסור. בדרך כלל זה עומד לפני עצמו, אתה לא יכול להתיר. כלומר, בדרך כלל קבוע זה רק הדבר הזה, אתה לא יכול להתיר אותו, כי חצי איסור, חצי יותר. זה דין קבוע. אבל כיוון שהוא נמצא בתוך הבהמה, הוא מצטרף לאותו חצי שיתר, ואז יש לי 75% של יתר. כך טוען עכשיו שמטת. עכשיו למעשה, הדבר הזה תלוי גם כן בחקירה שלנו, ויכול להיות שהחולקים חושבים כמו צד שתיים. למה זה תלוי בחקירה? לפי הבנה אחת של קבוע, החלק שקבוע בבהמה, בסך הכל, מה הוא עשה? הוא ביטל את רוב היתר. ולכן אומר עכשיו שמעת, אז זה באמת נכון, הוא ביטל את רוב היתר, ואז כשיש לנו יתר ממקום אחר, כמו במקרה שלנו, יש לנו יתר מתוך הבהמה, אז הקבוע צריך להתבטל, כי עכשיו יש לנו עוד יתר שמצטרף ל-50-50%, ועכשיו זה צריך להתבטל. אבל לפי הבנה שתיים, הרוב של היתר נשאר קיים. מה החידוש בקבוע? החידוש של קבוע שהמיעוט הופך להיות חזק והוא לא מתבטל, ולכן זה שיש רוב זה לא עוזר לי, כי המיעוט לא מתבטל. ואז גם אם תגדיל את הרוב, תוסיף עוד, יותר רוב, זה לא משנה. כל עוד המיעוט קיים, הוא לא יכול להתבטל, וממילא, החלק הזה יעשו. אז כל מה שכתבנו כאן הולך לפי הדרך שראינו שעכשיו שמעת בעצמו חושב. חצי חצי. אם זה חצי חצי, מובן, זה חצי חצי, ואז יש לי עוד חצי כאן, כי חצי פרש קודם, זה 3/4. אבל אם אני הולך לפי הדרך השנייה, כל הדבר הזה לא מתחיל. לפי ההבנה השנייה, אני רוצה להוריד אותו. כל זה לפי הבנה אחת. אולם, לפי הבנה אחת, ובמילה הכל יהיה מותר, כי כעת יש 75% יותר. אולם, לפי הבנה שתיים, הרוב ממילא קיים, אלא שהוא לא יכול להכריע, כי המיעוט לא מתבטל. ולכן גם אם תוסיף על הרוב, הדבר לא יועיל, כי המיעוט עדיין קיים, וכל עוד המיעוט קיים, אי אפשר להכריע את הספק.
אבל בשורה השנייה צריך להיות כתוב שהוא לא יכול.
כל זה לפי הבנה. כאן אתה מתכוון? אולם, לפי הבנה. שניים, הרוב מלא קיים, אלא שהוא לא יכול. אלא שהוא לא יכול. בואו נמלא את הצורה הזאת. אז יש לנו כאן עוד נפקמינה להבין את ההבדל בין שתי הדרכים. לפי הבנה שתיים, צריך לכתוב, הוא ממילא החצי הקבוע יהיה אסור. וכדעת הפרי חדש שאסר. וזו דעת הדעה הראשונה, זה עכשיו שמעת את זה. בואו ננסה לתת עוד נפקמינה מן הדברים. האם חזקה יכולה להכריע במקרה של קבוע? כלומר, האם חזקה יכולה להכריע לטובת הרוב? יש לי תערובת, יש רוב, יש מיעוט, אבל זה קבוע. כלומר, החנויות שהזכרנו עכשיו, האם חזקה יכולה להשפיע פה? בדבר הזה יש כנראה מחלוקת בין רש"י ותוספות. בפסחים, דפתת עמוד ב', אנחנו מדברים על אכבר שנטל מתשעה ציבורים, ורש"י אומר שיש לחשוש שאולי הוא נטל מהחמץ, כי זה קבוע, ולכן צריך לבדוק חמץ. והתוספות אומרים, גם אם הוא נטל מן הקבוע, זה היה בחזקת בדוק קודם. ולכן, כיוון שזה היה בחזקת בדוק, אז החזקה תגבר על הקבוע. וזה מה שאומרים תוספות. יש לנו מחלוקת כאן, האם חזקה, בואו נכתוב את זה, האם חזקה יכולה להכריע לטובת הרוב במקרה של קבוע? זאת השאלה. ואמרנו שלפי רש"י, כנראה שאינה יכולה להכריע. לפי תוספות, חזקה יכולה להכריע, ולכן חזקת בדוק מחמץ מצטרפת לרוב הציבורים שאינם חמץ, ואין צורך לבדוק חמץ כשנטל עכבר אחד הציבורים. אוקיי, עכשיו ראינו את העיקרון. עכשיו אנחנו מנסים לנתח את זה. אנחנו מנסים לנתח בסברה. כשיש לי רוב וחזקה, מה הכלל?
רוב עדיף.
רוב עדיף, נכון? כלומר, רוב זה בירור טוב יותר מחזקה. אז יש לי רוב וחזקה, רוב עדיף, כלומר, רוב זה... זהו בירור טוב יותר מחזקה. אוקיי. עכשיו, אז במקום שיש רוב, חזקה כנראה לא יכולה להשפיע. לפי הבנה אחת. האם חזקה יכולה להשפיע כאן? האם יש לי רוב לפי הבנה אחת? אין כאן רוב. מה אמרנו לפי הבנה אחת? אתם זוכרים בציור. לפי הבנה אחת, אמרנו שהרוב מתבטל, אין בו רוב. יש פה חצי חצי. לפי הבנה אחת, אין כאן רוב. הרוב ירד לאותה כמות של המיעוט. זה החידוש בדין קבוע. אם אין כאן רוב, ולכן אני אומר כמחצה על מחצה דמי, ממילא ייתכן שכעת חזקה תכריע. למה היא תכריע? כי ללא חזקה יש חצי חצי, וכעת החזקה יכולה להכריע את הספק. זה לפי הבנה אחת. אבל לפי הבנה שתיים בקבוע. לפי הבנה שתיים בקבוע, המיעוט לא בטל. ובגלל שהוא לא בטל, הרוב לא מצליח להכריע, כי המיעוט לא בטל, נכון? לפי הבנה שתיים, המיעוט לא בטל. לכן הרוב לא יכול להכריע, כי צריך 100%. לפי זה, מה יקרה כשיש חזקה, זה יעזור או לא יעזור? לפי מסתבר שהחזקה לא תעזור. למה היא לא תעזור? כי המיעוט קיים. כי גם אם נצרף דברים נוספים אל הרוב, אי אפשר להכריע כל עוד המיעוט קיים ולא בטל.
למרות שיכול להיות שהוא לא בטל רק כנגד רוב, אבל לא כנגד חזקה.
עכשיו, יכול להיות שאולי, לא, יש לנו בעיה, כי, תראה, יכול להיות.
לא, אני חושב שני רוב עדיף מחזקה, אבל עדיין יכול, יש מצבים כאלה, אני חושב.
יכול להיות, אבל באופן פשוט, לכאורה, רוב עדיף חזקה, רוב עדיף, אז זה כאילו, שזה פתחנו, כן, כאן. זה מה שאמרנו.
אבל יכול להיות שכשקבוע, רוב לא מספיק, אבל רוב וחזקה יספיק.
אוקיי, אז יכול להיות, אולי, אלה אם כן, נאמר שרוב פלוס חזקה, גובר על המיעוט. יכול להיות. אבל בכל אופן, לפי הדבר הזה, אנחנו יכולים להסביר את הסברה שחושבת שחזקה לא משפיעה כאן, את שיטת רשי. למה רשי חושב שחזקה לא משפיעה? זה יכול להיות שהוא מבין, קבוע כהבנה שתיים, במילה שזה כמו הבנה שתיים, ממילא חזקה לא תשפיע, כי המיעוט קיים, כל עוד המיעוט קיים, חזקה לא משפיע. עכשיו, יש עוד דברים שאפשר לדון פה, יש גם נפקמינות לגבי קרוב, האם קרבה משפיעה, אם יש בשר שקרוב לחנות כשרה. יש שתי חנויות, אחת כשרה ואחת רפה, ואחת קרובה יותר. אז מתייחסים בדרך כלל אל הבשר ככשר. מה קורה בקבוע? אז החוות דעת אומר שקרבה לא עוזרת בענייני קבוע, וזה עוד פעם תלוי בהקשר שלנו. האם דברים יכולים לעזור כאן? אם אני אומר ש... הרוב מתבטל ויש חצי חצי, אז יכול להיות שקרוב יכול להשפיע, כל מיני שיקולים נוספים יכולים לעזור. אם אני אומר שכל עוד המיעוט קיים, אי אפשר להכריע פה, אין כאן 100%, אז יכול להיות שגם קבוע לא יעזור, וזה אולי מסביר את השיטה הזו. אז מה שראינו היום, למדנו את הסברות של קבוע, למדנו נפקמינות של הסברות של קבוע, ואנחנו נראה, או שנסתפק בזה, אתם בכל אופן בחזרה, יכול להיות שאולי ביום שני אנחנו נמשיך וננסה לראות השטחות מעשיות קצת של קבוע, ולהבין עוד כמה נקודות בקבוע. את ההגדרה של קבוע לעומת פריש, ועוד כמה דברים, אני חושב שאולי כן נעשה את זה, נראה ביום שני. בכל אופן, בסוף השבוע, אז אני אנסה, כשאתם תהיו במכון לב, אני אשתדל להיפגש, נעשה ככה פגישות קצרות עם כל אחד, איזה פגישת סיכום של השנה, אז בעזרת השם ננסה לעשות את זה אז. זהו, ותראו, זה נחמד, נגמור קצת בלמדנות את השנה. זה נכון שיש דברים שלמדנו שהם יותר מעשיים, למדנו טבילת כלים, למדנו נושאים יותר מעשיים מאשר כל ענייני רובי קבוע, אבל גם זה מאוד מעשי, בענייני ספקות וספק, ספקה מאוד מעשי, רק אנחנו למדנו יותר את העקרונות, אבל אני חושב שזו סוגיה נחמדה של קבוע. ראיתי שגם, נדמה לי, מי כתב על זה פעם? אפיק, אופק, מי שלח לנו בקבוצה?
צבי.
צבי שלח?
כן.
יופי, אז אני רואה שעוד התעסקתם בזה בעבר, אבל אני חושב שנתן עוד איזה, עכשיו תוכלו לקרוא מה הוא כתב, להשוות בין הדברים, לא הספקתי לראות לפני השיעור. אז בעזרת השם, שתהיה כולם הצלחה גדולה, ונשוב וניפגש בעזרת השם, מחר בתישון.